הפרק הוקלט באדיבות הפודקאסט אחרי ההתנפצות, משחקי תפקידים במלסטרה. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני כרמל הרוד לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. השבוע אני לא נמצאת באולפן בבית אריאלה, אלא אני נמצאת אצל גדעון ונבט שמערכים אותי, אז יכול להיות שהפרק יישמע מבחינת הסאונד קצת אחרת. השבוע אנחנו מדברים על המועצה של אלרונד, אם אתם קוראים את תרגום לבנית, או את מועצת אלרונד, אם אתם קוראים את תרגום לוטם. נמצא איתי כאן, גדעון אורבך, היי גדעון.
ערב טוב.
גדעון, אני אשמח אם תציג את עצמך למאזינות והמאזינים שלנו.
אוקיי, אם נתחיל בפרט שהוא הכי מונדיין, אני עורך דין בחיים שמחוץ לפנדום, אני טולקינאי מאז גיל 14, שזה היה לפני הרבה מאוד זמן. אני אוהב מאוד כתיבה, אגם שלמרבה הצער, עד כה הספר היחיד שלי שיצא באמת לאור, עסק בהבראת חברות. אני היוצר של עולם הפנטזיה מלסטרה, והמנחה של הפודקאסט אחרי ההתנפצות.
גדעון, מתי נחשפת לראשונה לספרים של טולקין, ומה המקום שלהם בחיים שלך?
אני נחשפתי לשר הטבעות בערך בגיל 14, אני התחברתי אליו באורך מיידי. יכול להיות שאת ההוביט קראתי איזה שנתיים שלוש קודם, אבל הוא פחות השאיר עליי רושם עד שחזרתי אליו אחרי זה דרך שר הטבעות. הספר, שר הטבעות, השפיע עליי באורך מאוד עמוק. הוא היה השער שלי ללמות של ז'אנר הפנטזיה, הלגנדריום, כלומר מכלול היצירה של טולקין, משמש בעבורי מקור השראה והרבה יותר מזה מאז ועד היום.
יש איזושהי דמות מהספרים שאתה אוהב במיוחד?
אני אומר משהו מוזר. אני יותר מתחבר לעולם המערכה ככזה, כלומר עולם של פנטזיה גבוהה שמרגיש חי ונושם, יותר מאשר לדמויות ספציפיות. אם הייתי צריך לבחור, וכמובן שזה גם השתנה לאורך השנים, אני כיום נוטה יותר להתחבר לדמויות מרוהן שיופיעו בספר השני, תאודן, אהוין ואחרות. אם נלך גם אחורה וגם לדמויות הרבה יותר בעייתיות מהסילמריליון, אני מודה שיש לי קצת חיבה לדמות של פיאנור, למרות כל המעללים הרעים שלו. איפשהו יש לי איזושהי הזדהות עם הדמות של היוצר האולטימטיבי, שמוכן למרוד אפילו באלים עצמם ולא לקבל את הככה הדברים נועדו להיות, כשהוא רוצה להגן על היצירה היחידה במינה שלו או להחזיר אותה אליו.
אני כמובן לא קראתי עדיין את הסילמריליון, כן יצא לי לשמוע ממש לפני שהגעתי, פרק של סילמריליון קראתי עכשיו, שזה פודקאסט שמדבר על הסילמריליון, והם בדיוק דיברו על הסיפור הזה, אז אני כבר מכירה ממש טיפה, אבל לא ממשהו שקראתי בעצמי. נתחיל מתקציר הפרק שלנו. אז למקרה שלא הייתם מרוכזים עד עכשיו, אנחנו נכנסים עם פרודו למועצה ומקבלים סקירה של רוב מה שהיה בינתיים. מעבר למה שכבר ידענו, כי חווינו את הדברים עם החבורה, נשמע גם סיפורים נוספים שיעזרו לנו להשלים את התמונה ולהבין בין היתר איפה היה גנדלף. כולם מנסים לחשוב מה לעשות עם הטבעת ומבינים שהפתרון הטוב ביותר, אם לא היחידי, הוא להשמיד אותה באש של מורדור, ופרודו מתנדב למשימה.
אני אעיר באורך קצת חוץ סיפורי לרגע, שאני מגדיר את הפרק הזה ביחד עם צללי העבר, כאחת ממה שאני קורא מלכודות הכותבים הכי עתיקות בז'אנר הפנטזיה שמושפע מטולקין. הפרק הזה הוא לא רק מרהיב, אלא הוא גם מקדם עלילה ומרחיב יריעה באורך שנחרט מאוד בזיכרון, מה שגורם לכותבים ממש להימשך לחכות אותו, ורובם נכשלים כישלון מביש.
טולקין הוא השראה, לפעמים ההשראה שמקבלים לא יוצרת את האיכות. אבל כן, יש לנו פה פרק, הוא מאוד כבד, מסיבי, אבל מבחינתי הוא גם היה מאוד סוחף. זאת אומרת, כל סיפור שאנחנו קוראים בתוך הפרק הזה, אני מרגישה שעוד חתיכה בפאזל של מה שקורה מסביבנו עכשיו מושלמת. היה גם כמה דברים מפתיעים, יותר או פחות. אז בואו נתחיל מהפרק. פרודו, סם, בילבו וגנדלף נפגשים בבוקר, ולצליל פעמון נקראים למועצת אלרונד. פרודו כבר הרגיש שהמשך המסע לא קשור אליו, ואפילו התחיל לעשות תוכניות לטיולים בטבע באזור. בהתחשב בזה שהוא הדמות המרכזית שלנו עד עכשיו, יש לי הרגשה שהוא לא סיים את החלק שלו, והטיולים יאלצו לחכות.
זה קורה לחצי מהגיבורים בז'אנר הפנטזיה, והם אף פעם לא לומדים לכך.
הם נכנסים לאולם, ופרודו מזהה את גלופינדל, את גלוין, והפסען, שחזר בינתיים לבגדים הבלויים שלו. אלרונד מציג לנוכחים את פרודו, ומציג לפרודו את היושבים, ביניהם גימלי, ארסטור, גלדור, לגולס ובורומיר. כשנגיע אל הדמויות האלה במהלך הפרק, אנחנו עוד נציג אותם. טולקין כתב לנו מראש, שלא כל מה שקרה במועצה יסופר בפרק, ואנחנו יודעים שדיברו בעיקר על ההתרחשויות בדרום וממזרח להרים. חלק מהדברים היו מוכרים לפרודו וחלקם חדשים לא, כמו לדוגמה הסיפור של גלוין. אז את גלוין הצגנו כבר בפרק הקודם, ובהתחשב באורך הפרק אפשר אולי להודות לטולקין שהוא מביא לנו רק את עיקרי הדברים. אני חייבת להגיד אבל שאני כן סקרנית מה היה שם ואנחנו לא קוראים עכשיו.
טולקין לא עושה את זה בלי סיבה, הוא מבין יפה שיש גבול כמה אפשר להעביר הרצאה היסטורית בתוך פרק. לכן במקרה או שלא במקרה הוא מצמצם את הדברים שהוא מעביר לנו בשידור חי לסיפורים שאו שאנחנו מחוברים אליהם או אל הגיבורים שלהם מקודם, בעיקר מההוביט. גלוין הרי היה אחד מהדמויות של הגמדים בהוביט, או שסיפורים שהם או דברים שהם קשורים בסיפורים פיקנטיים יותר של דמויות שלחלקן יהיה תפקיד מבטיח בעלילה אחר כך. הוא נמנע כמה שהוא יכול מהרצאה היסטורית משעממת ודידקטית.
למרות ששוב, לא קראתי את הסילמריליון, אבל אני יודעת שאולי שם לפעמים יש לאנשים את ההרגשה שטולקין דווקא כן נותן לך משהו שהוא קצת יותר פרטים יבשים.
מכיוון שהסילמריליון הוא לא ספר מוגמר, הוא טיוטה. הוא טיוטות שטולקין שמר אצלו והבן שלו הוציא אחריו. הרבה מזה זה אכן רישומים היסטוריים, כמו שהרבה מאוד יוצרי עולמות יוצרים ושומרים, ולא ממש מתכוונים שזה יפורסם איך שזה בספר. ורק כמה פרשיות מרכזיות שם הם יותר סיפוריות, וגם את יצאו עליהם ספרים אחרים, ורואים את זה שהן יותר ספרותיות ופחות דידקטיות, למשל כמו הסיפור של ברן ולותיאן, לדוגמה.
גלוין מדבר על צל, שלא יודעים מניין הוא מגיע, והתחילו דיבורים על חזרה למוריה, או בלשון הגמדאים או הגמדים, קזה דום. מוריה ניטשה לאחר שהעירו בה אימה שאין לה שם. אני הייתי קצת סקרנית בקשר לאימה הזאת, מה היא?
או, אנחנו עתידים בהחלט לגלות אותה ולא בדרך נעימה במיוחד בהמשך.
בלין הלך למוריה עם גמדאים רבים לפני 30 שנה, למורת רוחו של דיין. בהתחלה עוד קיבלו משם ידיעות, אבל אז הידיעות פסקו.
ציינתי כבר שטולקין לא מאוד מחבב מעשים שמוגדרים כפרות בלשון של היהודים כדחיקת הקץ. ועוד פחות כאלה שהם מונעים משאפתנות או ניסיון לשים ידיים על אוצרות.
לפני שנה הגיע לדיין שליח ממורדור והציע את ידידותו של סאורון, הוא הציע גם טבעות כמו מהימים הקדומים, והוא הציע לו את מוריה, והוא שאל על ההוביטים ועל מקום מגוריהם. בתמורה לידידות סאורון רוצה שהגמדאים ימצאו לו גנב, שגנב טבעת לא חשובה, רק כעדות לרצון טוב. לנו ברור שמדובר בשקר, הרי הטבעת היא הטבעת האחת, והגנב הוא בגינס.
הדבר הזה מתחבר לנו כמובן, הרי הוא לא עומד באוויר ולא עומד לבד, זה מתחבר למצוד אחרי ההוביטים בכל החלק הראשון של הספר. וזה נותן המחשה נוספת לאינטנסיביות של החיפוש של הצד האפל עושה אחרי הטבעת. ועד כמה שהכוחות ותשומת הלב של סאורון היא יסודית ונפרסת לא במקום אחד, אלא על פני הרבה מאוד ארצות.
אני גם מבינה שהוא מציע לו פה כל מיני דברים. האם זה דברים שהוא יכול לקיים? טבעות של גמדים הן כבר לא קיימות?
ייתכן מאוד שחלק מהשבע עדיין קיימות. אומרים במקום אחר שסאורון גנב שלוש מהם, ואכן הוא מציע שלוש מהם, והיתר כנראה עבדו. אני לא בטוח כמה הוא מסוגל לתת באמת את מוריה, לא כל האורקים בדיוק מצייתים לו, וכמו שאמרנו, יש עוד כוחות אפלים שלא שרים למרותו, אבל כמו שאנחנו מכירים את סאורון והשליחים שלו, לכזב ולפזר הבטחות הם בהחלט יודעים.
דיין מחליט לא להחזיר אף תשובה. הגמדאים מבינים שמדובר באיום. השליח חזר מאז שוב ושוב לא קיבל תשובה, והוא מעדכן שהפעם השלישית שהוא יחזור בה תהיה גם הפעם האחרונה. בנוסף, השליחים הגיעו לבארנד, מלך דייל, וחוששים שהוא יישבר. אז אוקיי, מה שאני מבינה מפה זה שכנראה לגמדים יש כמה ממלכות, לכל אחת מהם יש מלך, האם הן נפרדות אחת מהשנייה הגיאוגרפית או שלטונית?
קודם כל, הממלכה של דייל היא לא הממלכה של גמדים. זו הממלכה של בני אדם ששוכנת מתחת לממלכה של הגמדים באראבור. כל הדברים האלה מוסברים בסמאות אוף בהוביט, כשהחברה עוברת דרך כל אחת מהן. אבל כן, לגמדים היו בימים עברו לפחות 7 ממלכות אדירות, שאכן הן מאוד נפרדות גיאוגרפית זו מזו, הרבה יותר מאשר הממלכה של דייל ואראבור, למרות שהן ממלכות, כמו שאמרתי, דייל היא לא ממלכה של גמדים. בסוף העידן השלישי, באורך שמזכיר לא עלינו דווקא את בני הלילית, הרי ידוע שגמדים מאוד אוהבים אותם, נשארו בעיקר שרידים, כולל אראבור או ההר הבודד, שיושבה מחדש אחרי התבוסה של הדרקון בהוביט. יש גם את גבעות הברזל יותר מזרחה, שמשם דיין הגיע במקור, ויש להם ממלכות בערים הכחולים במערב, יותר קרוב לנמלים האפורים ולפלך. אבל אין ספק שאחת הממלכות האדירות ביותר בכל ההיסטוריה של הגמדים היא מוריה, או קאז אדום. והגמדים זוכרים אותה, את התפארת שלה ואת המחצבים המאוד מיוחדים שהיו מפיקים המעמקים שלה דורות על דורות אחרי שהיא נחרבה.
להבטיח את מוריה זה אולי היה אמור לפתות אותם קצת, אבל הם לא התפתו כרגע. אלרונד אומר שהמצוקה של הגמדאים היא מצוקת כל העולם המערבי. הוא מספר את סיפור סאורון והטבעות. סאורון למד את סודותיהם של האלפים מארגיון ובגד בהם, בזה שיצר טבעת שתשלוט בכל האחרות. יש פה איזה משפט מהספר, אך כלברימבור גילה את המעל והחביא את השלוש אשר עשה, ואז פרצה מלחמה, והארץ נשמה, ושערי מוריה ננעלו. פעם ראשונה שאני שומעת את השם כלברימבור, האם הוא אלף? האם השלוש הם הטבעות של מלכי אלפים? ולמה זה מה שסגר את שערי מוריה?
כלברימבור הוא אכן בן לילית. לפי הסילמריליון הוא הנכד של פיאנור, היוצר שאני הזכרתי קודם, מה שמסביר גם מאיפה הגיע כישרון היצירה האדיר של כלברימבור, היוצר של השלוש, וגם אולי קצת את השאפתנות וחוסר הזהירות שהפך אותו שלא מרצונו, קצת כמו את פיאנור לפניו, לכלי לקדם תוכניות אפלות. השלוש הן אכן הטבעות של בני הלילית. סיפור היצירה שלהם הוא אחד הסיפורים האיקונים והחשובים של תולדות ימי הקדם והעולם של טולקין. כן, אותו סיפור שעומד להיות מעוות מבוזה בידי אמזון והסדרה המבישה שהם עומדים להוציא לאור בקרוב. לגבי השאלה האחרונה שלך, הגמדים סגרו את השערים של מוריה בגלל המלחמה שפרצה בין בני הלילית לבין סאורון, שהחריבה את ארגיון ממש מעבר לשערים שלהם. אבל מוריה עצמה הושמדה רק יותר מאוחר בגלל מאורעות אחרים שקשורים דווקא בגמדים עצמם.
ומבלי לכתוב לנו בדיוק מה נאמר, אנחנו יודעים שאלרון מספר על גלגולי הטבעת, יחסית בקיצור, והגענו לצהרי היום. מתוך הספר, הוא סיפר על נומנור, על תפארתה ועל מפלתה, ועל שובם של מלכי האדם לארץ התיכונה. על כנפי השערה באו מעבר לים הגדול. אלנדיל הגבוה ושני בניו האדירים, איסילדור ואנריון, נעשו אז שליטים גדולים. הם כוננו את ממלכת הצפון, היא ארנור, ואת ממלכת הדרום, היא גונדור, מעל שפחי האנדווין. אך סאורון אשר במורדור קם עליהם להתקיפם, ואז נחרטה הברית האחרונה בין אלפים ובני אדם, וצבאות גיל גלד ואלנדיל התפקדו בארנור. אז יש לנו פה תזכורת לסיפור שכבר שמענו על נפילתו הזמנית של סאורון. אלרונד היה חי בתקופה הזאת שהייתה לפני הרבה מאוד זמן. אנחנו יודעים כמה זמן?
אלרונד נולד בסוף העידן הראשון. העלילה של שר הטבעות מתרחשת בסוף העידן השלישי. הברית האחרונה שדיברו עליה, זה בדיוק באמצע, היא מתרחשת ממש בסוף העידן השני. אלרונד הוא בן אלפי שנים רבות.
אלרון מספר שהוריו הם רנדיל ואלווינג, שהיא צאצאית של לותיאן. אלרון נלחם בקרב דגרולד במורדור וחזה בנפילת גיל גלד ולנדיל ובנפילת סאורון.
כבר אז, בסוף העידן השני, ובניגוד למה שמוצג בסדרה מסוימת, הוא בן יותר מ-2000 שנה. אני לא זוכר כמה בדיוק, אבל זה הרבה יותר מ-2000 שנה כבר. שעברו מסוף העידן הראשון עד לסוף העידן השני, נפילת נומינור ומלחמת הברית האחרונה.
אז הוא רואה את כל הדברים האלה, הוא חזה בלקיחת הטבעת על ידי סילדור, למרות האזהרות שעליו לזרוק אותה ללא האה אורדרוין. את שברי חרבו של אלנדיל הביאו לריבנדל, והיא לא חושלה שוב.
ועל זה נאמר, אבן שטיפש אחד השליך לה באר, או טבעת שטיפש אחד לא השליך לה אש, גם מועצה שלמה של חכמים תתקשה לתקן בהמשך. הייתה הזדמנות למגר את סאורון לתמיד, פשוט במחי יד, והיא הוחמצה.
היה שם איזשהו רגע אולי של חולשה מצידו, הוא חמד את הטבעת ו...
כמו שכמעט כולם חומדים אותה, זה הכוח של הטבעת. אם כי בדרך כלל, לטבעת לוקח קצת זמן, תלוי אומנם באדם ואיך הוא השיג אותה, עד שהיא מתחילה להפוך לו את המחשבות ולהשתלט עליו.
גם במקרה אבל של גולום, שעוד היה סמיגול בשלב הזה, אני חושבת שרק מעצם זה שהוא ראה אותה, הוא הגיע למצב שהוא הורג את החבר שלו ולוקח
אנשים,
אותה.
הרבה אנשים ראו אותה, השאלה אם אתה מתחיל את הבעלות אליה ברצח או בחמדנות, או כמו שבילבו עושה דווקא עם רחמים. בסוף היא תמיד תשפיע, אבל השאלה תוך כמה זמן יש לך עד אז.
אז יכול להיות שעצם זה שהוא קרט לו את היד והוריד אותה מהאצבע, זה היה איזשהו אקט אלים?
לא, אני לא חושב. אני לא חושב שדווקא זה. אלא פשוט זה טבעו של איזילדור, הוא חשב יותר, הוא חשב כשליט שרוצה איזה מזכרת, נקמה, למות, אחי ואביו, והוא פשוט חמד את הטבעת ולא אהבה, והיה כנראה גאה, ולא האזין לאלרון שיעץ לו את ההפך.
מתוך כל הדבר הזה יוצא שסאורון לא הושמד, הטבעת נאבדה, סוג של, ויסודות הצריח האפל עוד במקומם. אחרי זה יותר בני האדם והאלפים לא קרתו בריתות, ובני נומנור ירדו מגדולתם, ומשך חייהם התקצר. מתוך זה אני מנסה להבין, אם אומרים לי שמשך חייהם התקצר, האם הם היו הנומנורים בני אדם מיוחדים, הם היו בני על מוות? אז אנחנו יודעים שארגורן הוא נומנורי, ואנחנו יודעים שהוא זקן מכפי שהוא נראה. כמה הוא זקן?
הנומנורים הם אנשי המערב בהי הידיעה. הם הצאצאים של אותם בני אדם, אותו מיעוט של בני אדם, שנלחמו לצד בני הלילית ולא לצד הכוחות האפלים בעידן הראשון. כגמול על כך הם קיבלו ממלכה רבת עוצמה על אי גדול עם מערב לארץ התיכונה, וכוחות רבים, כולל תוחלת חיים ארוכה במיוחד. אבל לא חיי על מוות, וזה למעשה סיפור המפתח למפלת נומינור בעידן השני. כמו שקורה לא פעם ולא רק אצל טולקין, התשוקה לעל מוות היא מה שהפיל אותם בסוף. לא בכדי הממלכה הזאת כבר לא קיימת בעידן השלישי. בני האדם של גונדור, שעוד תוזכר לא מעט, או לפחות רמי היחסים ביניהם, נחשבים כצאצאים של נומינור. אלרונד עצמו לא שייך לנומינור, הוא חצי אדם וחצי בן לילית, שבחר להימנות על בני הלילית, מה הקשר שיש לו בכל זאת לנומינור? אחיו אלרוס זל, שהוא בחר בחירה הפוכה להימנות על בני האדם, היה מייסד של נומינור והראשון בשושלת המלכים שלה, ואומרים שהוא חי כ-500 שנה, והאדם שחי הכי הרבה זמן עד שהוא נאלץ להחזיר ציוד. ארגורן הוא צאצא של צאצא של צאצא של צאצא של צאצא. הוא עדיין נחשב, כמובן, רם יחס הרבה יותר מרוב בני האדם, שאפילו ממוצא של המערב שחיים בסוף העידן השלישי. אם אני זוכר נכון, הוא בן 87 בזמן שר הטבעות, ואמור לחיות עוד לא מעט, אבל לא, הוא לא יגיע ל-500 שנים ולא יתקרב לזה אפילו. העידנים השתנו.
יש לנו את ממלכת גונדור בדרום.
שהיא אחת משתי הממלכות שנוצרו בידי אנשי נומינור, אותו מיעוט שסאורון לא הצליח להשחית בסוף העידן השני.
הממלכה הזו נותרה, ועוד סגזגה התקופה, ונבנו בצריח הירח העולה, שנקרא מינס איטיל, וצריח השמש השוקעת, מינס אנור. זה היה נראה לי מעניין ששני השמות האלה מציינים את רדת הלילה. לא ידעתי אם זה משהו שטולקין התכוון אליו.
אני יותר זכרתי את זה כצריח הירח וצריח השמש פשוט, אבל זה קשה לתת תשובה לזה.
יצורי אופל השתלטו על מינס איטיל, וכעת הוא נקרא מינס מורגול, צריח הכשפים. את שמו של מינס אנור החליפו למינס טירית, שהוא צריח המשמר. אז כבר הבנו שטולקין אוהב צריחים, אבל זה הרבה יותר צריחים ממה שציפיתי לקבל בפסקה אחת. בכל מקרה, באזור הזה יש מלחמה תמידית, ובני האדם של גונדור מגנים על המעבר בנהר. בשלב הזה, בורומיר קם לדבר על גונדור. זו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את דמותו של בורומיר. מה אנחנו יודעים עליו? כמה שפחות ספוילרים, בבקשה.
בהתחלה הוא מתואר רק באופן חיצוני, גם כן בצורה מאוד מאוד מרשימה, כולל כלי המלחמה שלו. אני לא זוכר אם כבר עכשיו מציינים את הקרן האדירה שיש עליו. די מהר, מהלך הפרק הזה, אנחנו מגלים שהוא הבן הבכור של האוצר ששולט בגונדור כרגע. לגונדור, איפשהו בעידן השלישי, נקטעה שושלת המלכים שלה, ומאז היא נשלטת בידי שושלת עוצרים, שכאילו מחליפים את המלך עד שהמלך ישוב. אז כמו שאמרתי, האוצר הוא דנטור, יש לו שני בנים, בורומיר הוא הבן הבכור שלו.
בורומיר קם לדבר על גונדור, ומספר שכוחו של האויב גובר, וייתכן כי לא יצליחו לעצור אותו יותר. בחודש יוני, כוחות ממורדור תקפו מחוזקים בפרה שחור.
למעשה פרשים שחורים. זו למעשה ההופעה הראשונה של הנזגול, שלמעשה דיברנו על מי שהחריבו את מין הסיטיל, זה אותם רוחות מושחתות שהחריבו את מין הסיטיל בזמנו. הם למעשה אותם בני אדם שקיבלו את התשע, את תשע הטבעות של סאורון הועיד לבני אדם, והטבעות האלה שחיתו אותם אחד אחרי השני והפכו אותם לרפאים. אלה למעשה גם אותם פרשים שרדפו אחרי פרודו בחלק הקודם של הספר. אפשר לתהות למה מתארים שהם הביסו רק המראה שלהם את הצבאות של גונדור, והם אלה שחריבו את מין הסיטיל, ובפלח הם חזקים, הם מסוכנים, אבל פחות. אני משער שככל שהם קרובים יותר אל מורדור ולעוצמה של האדון שלהם, ככה הם מתחזקים יותר.
זהו, יש ממש תיאור שאולי אפילו רק מהמראה שלהם, אם אני זוכרת נכון, אנשים התחרפנו שם לגמרי והתחילו לברוח, לא היו מסוגלים להילחם.
ראינו משהו קצת יותר ריאליסטי וחלש הזה בברי, אבל ברי הרבה יותר רחוקה ממורדור. ככל שכאמור הם קרובים לאדון שלהם, כוח שלו למגדל האפל, ככה הם מתחזקים יותר, ומעבר למה שהם עושים, ראינו מה הם עשו לפרודו עם הסכין, פעם קודמת, אבל מעבר למה שהם עושים במגע ובהתקפה ישירה, הנשק המאוד חזק שלהם זה הפחד.
רק מעט פליטים שרדו, ובעת הנסיגה הם הרסו את הגשר האחרון שנותר. כעת בורומיר נשלח אל אלרונד לבקש עצה בקשר לחלום שחלם אחיו, ואז חלם גם הוא.
אם יש הרי תכונה שאנחנו מכירים אצל אחים, הם תמיד רוצים את הדברים אחד של השני.
מתוך הספר, בחלומי והנה כדרוש מהמזרח, ורעה מתגלגל. אך בשמי מערב עדיין רחף אור קלוש, וכל בקה משם, מרוחק אך צלול, ואלה דבריו. חפש את החרב אשר נשברה, והיא בימל דריס תשכון. עצה שם תמצא, וירבה שכרה. מולה לחש מורגול, לא ייקון. כי קרובה היא לבוא שעת גזרה, והאור ינתן כמעט קט. רואה ציסילדור כבר נראה, הזוטון התייצב ללא חט.
אמרתי כבר משהו על יכולות תרגום השירה של לוטם? לא, מה פתאום, לא אמרתי שום דבר.
עושה את זה יותר טוב ממה שאני הייתי עושה את זה, אז אין לי פה תלונות, אבל כן.
לך לא שילמו הון תועפות כדי לתרגם איזה קלאסיקה.
לי לא משלמים בכלל, אני פה בהתנדבות. סתם, אני פה כי אני נהנת. יש לנו פה איזה חלום שיר, וזה בדיוק מה שקורה לנו. החלק המעודד הוא שלפי החלום, עצת אלרונד אמורה לעזור בהתמודדות עם הצל שמתפשט ועם כוחות המורגול, הנזגול. החלום מגיע קודם אל אחיו של בורומיר, וגם פעמים רבות יותר, ואל בורומיר רק פעם אחת. דנטור, אבא של בורומיר, מסכים שייצא לדרך אל אלרונד, אבל הוא יוצא במקום אח שלו. למה האח לא יוצא?
אני אענה שהסיפור האגום של המשפחה של הסוכן דנטור והיחס בינו לבין לשני הבנים שלו ובין שני הבנים לבין עצמם עוד עתיד לקחף בחלקים מאוחרים יותר, גם בחלק השני ומיוחד בספר השלישי של היצירה. כרגע, בלי לספלר, בואי נאמר פשוט שדנטור סומך על בורומיר יותר מאשר הוא סומך על פארמיר, על האח הצעיר.
בשלב הזה, ארגון מציג את החרב השבורה מהסיפור, ומוצג כצאצא של איסילדור ואלנדיל, ראש הדונדיין. פרודו חושב שזה אומר שהטבעת שייכת לארגון. אין היא שייכת אף לאחד משנינו, אמר ארגון, אבל נגזר עליך לסתה לפרק זמן. בורומיר מבין את פשר החלום, ומפקפק בארגון.
טוב, לא צריך להרחיק עד הפוליטיקה שלנו כדי לומר לכי ותמצאי שליט או בן של שליט או ראש ממשלה שלא יפקפק עם מי שאמור להחליף אותו.
בילבו מתעצבן על האלבון ומדקלם את שירו של ארגון. מסתבר שהוא כתב את השיר הזה. יכול להיות שאני קצת פספסתי את זה בין השורות, לא לגמרי הבנתי מה האלבון פה.
בורומיר מתייחס לארגון כמעט בזלזול מופגן, למרות שארגון הוא הנצר האמיתי לשושלת המלוכה. בורומיר, אם היה כמעט אומר, מה תקעו את הנבד המזוהם הזה מולי? ולא כל הזהב יש לו זוהר, זה תשובה ישירה לפקפוק ולזלזול האלה. במיוחד אלה שמבוססים על החזות החיצונית והלא ממש מרשימה של ארגון. אם כי אולי ארוון תחלוק עלינו.
טוב, הוא כבר היה לבוש טוב יותר, הוא חזר לבגדים המרופתים שלו, אז הרושם יכול להטעות אולי.
וכמו שאמרתי, לבורומיר גם יש קצת אינטרס, גם אם הוא לא יודע בזה, יש קצת אינטרס לזלזל. אף אחד לא אוהב שמחליפים אותו.
בטוח. טוב, אני לא אוהבת להחליט מוקדם מדי על דמויות, אבל בזמן הקרוב הדברים שבורומיר עושה, גורמים לי לא, הוא לא הדמות מועדפת עליי כרגע, הוא מרגיש כזה קצת שחצן, גם בהמשך אני פחות מסכימה עם ההתנהלות שלו, אבל אני חושבת שהרבה דברים נובעים גם מחוסר הבנה או חוסר ידע של המצב.
השאלה מבחינתי זה אם אני אמור להתייחס לזה פנים סיפורית או חוץ סיפורית. פנים סיפורית, אני מסכים איתך, בורומיר יחסית לארגורן וכל זה, מורה רושם קצת יותר ישימו מפוקפק. חוץ סיפורית זה נהדר מכמה שזה דמות מורכבת, זה לא מלאך בשריון נוצד, זה לוחם בן אדם שראה הרבה יחסית לגיל שלו, הוא קצת שחצן, הוא רגיל לפקד, הוא לא רגיל שכל מיני בני לילית מטיפים לו ומדברים איתו על דברים שהוא לא מבין, וכמו הרבה מבני הארץ שלו, הוא גונדורוצנטרי, הוא לא כל כך מבין על מה קורה בארצות הצפון ומה התפקיד של שומרי היער, שוב הם לא פחות חשוב מהתפקיד של החיילים שלו. הוא רואה את החזית שלו, ודרך זה הוא רואה את העולם.
הוא קצת מרגיש כאילו זאת החזית היחידה, הוא כל הזמן אומר, אנחנו מחזיקים את הכל בדרום, הכל בזכותנו. ואז ארגון גם אומר לו, שלא רק גונדור שומרים על הדרום, אלא נוטרים או נוודים שומרים על הצפון מפני משרתי האויב. מתוך הספר אומר, ואף על פי כן, הכרת הטובה הנופלת בחלקנו מועטה ממה שאתם זוכים לקבל. עוברי אורח מזעיפים פנים כלפינו. כפריים מדביקים לנו שמות של זלזול. פסען, אני קרוי בפי אדם שמן אחד, המתגורר מהלך של יום מאויבים, שמראיתם הייתה מקפיאה את דמו, וחמתם מחריבה את הירתו. אלמלא ניצב עליו משמר יומם וליל.
לקח קצת קשה את חמעוני.
זה קצת מרגיש כאילו בורמיר וארגון במלחמת מי יותר מגן ופחות מוערך כרגע. חברים, אתם באותו צד, בוא נרגע, נרתם למשימה הזאת ביחד. וגם קצת ברן לברלימן, שאולי זה קצת יותר מוצדק מהעינות לבורמיר כרגע, אם כי מוטיב הזלזול כלפי ארגון קושר אותם.
אפשר לומר שלחמעוני או ברלימן יש קצת פחות הצדקה להרים את האף מאשר לבורמיר. אבל כן, כמו שאמרתי, הוא הפעיל מאוד יפה את הצד הפולני של ארגון.
בורומיר בכלל לא בטוח שהטבעת שהוא רואה זו הטבעת האחת. וכעת בילבו מספר את סיפור מציאת הטבעת. הוא מסביר שייתכן שחלק מהנוכחים מכירים גרסה אחרת של הסיפור, ששונה מהסיפור האמיתי. כי בילבו חשש שיקחו ממנו את הטבעת. אז דיברנו על כל העניין של שינוי הגרסה בפרק עם יובל שעסק בהקדמה ופתח הדבר, אתם מוזמנים כמובן לחזור ולהזין לו אם תרצו לרענן את הזיכרון. פרודו מספר על הטבעת מהיום שהגיע אליו ועל המסע מהוביטון לריבנדל. בילבו מרוצה מהסיפור ואומר שהוא יכניס כמה פרקים בספר שלו. קודם כל הוא לא טועה, המסע עד כה באמת ראוי לכמה פרקים בספר, אולי מישהו ירצה לכתוב על זה משהו. טולקין. פרודו אומר שהחלק החסר בסיפור מבחינתו הוא חלקו של גנדלף. גלדור, שאותו כבר פגשנו בפרקים הקודמים, מבקש גם הוכחה שזו הטבעת האחת, ושואל מה יצאת סארומן, הבקי במסורת הטבעות, ולמה הוא לא יושב איתם. אז יופי של הרמה להנחתה, פרודו וגלדור, כי זה בדיוק המידע שחסר גם לי. לדברי גנדלף, עצם זה שכולם מחפשים את פרודו מעיד על החשיבות, ואם שוללים את האפשרויות האחרות שזאת טבעת כוח, אבל לא הטבעת, אנחנו די נשארים עם האופציה הגרועה ביותר. לפני שנים, גנדלף היה בדול גולדור, וגילה שסאורון חידש את כוחו. בעצת סארומן, בהתחלה לא תקפו את סאורון, אך בהמשך המועצה גירשה את הזדון מיער אופל. באותה שנה נמצאה הטבעת. ניסיתי להבין אם הכוונה היא נמצאה על ידי גולום?
לא, על ידי בילבו, שמצא אותה במאורה של גולום, אחרי מאות שנים ארוכות שבה היא הוחזקה בידי גולום באפלה מתחת להרים.
סאורון חזר אל הצריח האפל, ונודע שהוא מחפש את האחת, וסאורמן התעקש שזו עבדה. עכשיו, זה אולי טיפונת ספוילר למי שיודע מה קורה בהמשך הפרק, אותי זה עניין להבין אם זה באמת מה שסארומן חשב, בהתחשב במה שתכף נגלה על סארומן.
ההשערה שלי היא שבהתחלה כן, אבל ככל שעולים לו בראש, כשהוא יושב לו באורטנק, מה שנקרא רעיונות חדשים ונועזים, הוא, שהוא לא טורח להדכן בהם את בני הברית שלו, טולקין כדרכו לא מאכיל אותנו בכפית, משאיר מקום להשערות ולדמיון, אבל הוא רומז שהתהליך שעבר על סארומן לא קרה ביום אחד. הייתי אומר שאולי הראשית שלו בספקות שהתחילו לאחוז בו, מעולים בהתנסות מעל חברי המועצה האחרים שהוא הולך ומתייחס אליהם יותר ויותר כטיפשים שלא מגיעים לרמה שלו, או כעצלנים שנהנים מהעבודה, מהעבודה שלו. שני ביטויים שאנחנו עוד נשמע אותם עוד מעט. במקביל, הלימוד המעמיק שלו על הטבעות יוצרים בו גם תשוקה הולכת וגוברת, שגם אותה הוא מסתיר. בשלב מסוים נראה שהפיקפוק או המחשבות שמסתירים אחרים הופכים לשקר והטעיה מכוונת, כנראה משלב מסוים, אבל לא מההתחלה. או דעתי.
גנדלף היה מודאג. התחיל לחפש את גולום ללא הצלחה. לפני 17 שנים הוא התחיל לקשור את הטבעת של בילבו לכל הסיפור, אבל הוא לא שיתף אף אחד מלבד ארגון, וזה הצטרף לחיפוש אחר גולום. גנדלף מחליט לבדוק בינתיים אם הטבעת של בילבו היא האחת, ויצא לגונדור לחקור. דנטור לא חושב שגנדלף יגלה משהו שסארומן לא יודע כבר, וגנדלף מוצא מגילה שכתב איסילדור, וכנראה רק הוא וסארומן קראו. במגילה איסילדור מתאר את הטבעת ואת החריטות בלשון מורדור. למה דנטור לא היה נחמד על גנדלף? בכל מקרה, עכשיו גנדלף יודע לזהות את הטבעת.
כן, אומרים שדנטור היה נחמד אליו פחות מאשר בהם עברו. אני אומר, שוב, בלי לספלר דברים שיקרו בספר השלישי, בעיקר גם דנטור עובר תהליך, אם כי לא זהה לזה של סארומן, וגם התהליך שמאוד קשור, דיברתי כבר על הסיפור המורכב שיוצר בספר השלישי לגבי דנטור והבנים שלו, והיחס, נאמר רק שהיחס שלו אל גנדלף קשור לזה.
אז למרות שהוא היה עם ספקות, מזל שהוא נתן לו לחקור את העניינים, ועכשיו באמת גנדלף יודע לזהות את הטבעת, ואנחנו רואים שזה גם משרת אותו בהמשך, וככה הוא זיהה את הטבעת של פרודו. ארגון מוצא את גולום, שיצא ממורדור. הוא לוחד אותו, ולוקח אותו ליער אופל אל האלפים. הדרך לא עוברת בצורה נעימה, אם להיות עדינה עם התיאור. גנדלף פגש אותם, והוציא מגולום את סיפור הטבעת מהתקופה שהייתה אצלו. כבר שמענו בתחילת הספר על מסכת העינויים של גולום שהתחילה במורדור, נמשכה עם ארגון וגם גנדלף לא בדיוק חס עליו. אני יכולה להבין למה עד שהוא הגיע אל האלפים הם כבר מרחמים עליו. וזו טעות. גנדלף הגיע אל פרודו, זרק את הטבעת לאש וראה מה כתוב עליה.
טבעת למשול בם ולאתרם, טבעת למשוך בם ולקשרם. אל ממלכת מורדור, בהצל לא נרדם.
והוא אומר את זה בשפה המקורית שכתובה על הטבעת.
שפת הארץ השחורה.
ועצם זה שגנדלף מדבר את השפה הזאת, זה היה מאוד מאיים, ואז כאילו מתרגם לנו במרכאות לעברית מה נחרט שם, שזה מה שגדעון הקריא לנו עכשיו. גנדלף חושב שהאויב יודע איפה הטבעת נמצאת עכשיו. ואם חשבנו שגולום קלו אצל האלפים, לגולס פה כדי לעדכן שלא. מסתבר שגולום ברח.
בשורה רעה אחת רודפת אחרי השנייה, או כמו שאומרים באיוב, עוד זה יוצא וזה בא.
אז רגע לפני שאנחנו עוברים לסיפור הבריחה של גולום, זו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את הדמות של לגולס. מה תוכל לספר לנו עליו?
לגולס הוא הבן של טרנדויל, המלך של האלפים ממה שנקרא היום יער אופל. זה אלפים שהם אמנם אלפים, חלילה לא אורקים, אפילו לא בני אדם פרועים, אבל הם נחשבים קצת יותר טמפרמנטים, פחות מטורבטים מהאלפים של ריבנדל שבאו מהמערב. בוא נאמר ככה, המלך הזה, אבא, את אומרת, לגולס לא הוצג בהוביט, להבדיל ממה שג'קסון המציא, אבל אבא שלו הוצג גם הוצג, והוא, איך נאמר ככה, אם היינו שמים אותה התנהגות שלו פה, הוא היה יותר מזכיר את בורומר מאשר את אלרון. שחצן, טמפרמנטי, יכול להתרתח ולעשות החלטות מאוד בזיזות, ואפילו לא נחמדות אם מרגיזים אותו. ולא הכי אוהב גמדים.
הבנתי שיש איזושהי איבה פה, זה גם משהו שקצת עולה במהלך הפרק, שמדברים על פחות מי זה היה, שקלעו אותו.
לא, אין. זה עוד, זה חלק של הסיפור של ההוביט, בדיוק אחת ההחלטות הטמפרמנטיות והבזיזות של טרנדויל.
הם מדברים על זה קצת בהמשך, עדיין יש שם קצת טינה ביניהם, אבל שוב, עוד מקרה שצריך להניח אותו בצד, כי כולנו באותו צד עכשיו. אנחנו נחזור רגע לסיפור של גולום, שהגיע אל האלפים ביער אופל, וברח. אז מה שלגולס אומר לנו, שזה לא מחמת מיעוט ההשגחה, אולי מחמת עודף של חמלה. גנדלף חשב שגולום עוד יכול להירפא, ולכן הם לא החזיקו אותו בצינוק. הם אפילו הוציאו אותו לטייל ביער ולטפס על העץ האהוב עליו, ממש נחמד מצידם. באחד הטיולים גולום סרב לרדת מהעץ שלו, וכשהגיע הלילה והוא היה נטול כוכבים וירח, תקפו אותם אורקים. הם הרגו את השומרים וגולום נעלם. האורקים וגולום נמלטו אל דול גולדור, והאלפים לא מתקרבים לשם, כי זה מקום זדוני.
יש לנו כאן ייצוג למשהו שחוזר שוב ושוב אצל טולקין. נדמה לי שאפילו התייחסתי לזה פעם בהרצאה שאני עברתי באחד הכנסים, שמתייחס לא רק לסכנה של נפילה לרוע שמרחפת מעל כולם גדולים כקטנים, אלא שברגע שעברת שלב מסוים, בדרך כלל שלב שנוגע לשפיכת דם של חפים מפשע, אין דרך חזרה. למרות כל הסימפתיה, ואולי הוא ירפא, ואולי הוא מסכן, אתם לא מבינים אותו. וכן, המעבר לרוע הוא לא תמיד מוהההה, יש לי גלימה שחורה גדולה, לפעמים זה כרוך בעליבות, בסבל ובייסורים, ועדיין גם במצב הזה בדרך כלל אין חזרה משם אצל טולקין. אצל טולקין נמצא מעט מאוד מקבילות לדברים שרואים ביצירות של אחרים, מנרניה של לואיס ועד הארי פוטר שיותר בתקופתנו, של דמויות מהצד האפל שהתפתו לצד האפל ויכולות למצוא את הסוג של רידמפשן. מה שמיוחד בגולום, למרות שהוא מסע כן מציית לכלל הזה, שהוא לעתים מכל מיני סיבות שחלקן יחשפו בהמשך, נראה כאילו הוא משחק על סף היכולת לרפא, בורח שיכול להטעות למשל אפילו את גנדלף.
גנדלף דיבר על זה בפרק של צל העבר, שהוא חושב שעוד יש לו סיכוי, והוא גם חושב שיש לו איזשהו תפקיד, לטוב או לרע. בינתיים נראה שזה בעיקר לרע, ואולי זה קצת קשה מדי, אבל אני קצת בצד של פרודו, שבזמנו אמר שהוא חושב שהיו צריכים להיפטר ממנו וזהו, כי כנראה טוב לא יצא מזה, בטח עכשיו כשהוא ברח ונמצא עם האורקים. כבר היה עדיף שישימו אותו בצינוק, אני ממש חושבת שזה הולך להתפוצץ לנו בפנים מתישהו. אני לא לגמרי הבנתי איך הוא הצליח לתאם את המילות הזה, אם היו אסירים אחרים שהעבירו בשבילו את המסר, או שהוא והאורקים תכננו איזושהי תוכנית מה יקרה אם תופסים אותו.
לדעתי זה כבר שאלה יותר פשוטה. יער אופל גם ככה שורץ מרגלים של האויב, אפילו שלגולס אומר את זה באיזה שלב. מדובר לא רק על אורקים, אלא גם על אפילו על חיות וציפורים מושחתות. אז אם גולום טיפס על עצים, לא היה מסובך מיוחד להעביר לו מסר דרך אחד מאותם מרגלים, כאשר הוא על הצמרת, וזה מעבר לאיזשהו רמז או הנחה של משותף כמעט מיסטי בין יצורים שפנו או נפלו לאופל, ונמצאים במידה כזו או אחרת תחת כוח הרצון של הכוח האפל. אבל גם בלי זה, ציפור מושחתת, חיה מושחתת, שעוברת בינו לבין האורקים, יש מספיק דרכים להעביר מסרים.
זה היה אז עוד יותר נאיבי מצד האלפים שחיים ביער הזה, ואמורים להכיר את זה, לאפשר את הטיולים האלה. זה לא קייטנה. הבן אדם, היצור צריך להיות קלו. הוא מסוכן.
הם עוד כנראה סומכים על זה שכמו בימים יותר עתיקים, יש להם את החלק שלהם שכוח הרצון של טרנדויל מושל שם, אבל זה כנראה הולך ומתקרסם. אפילו במקום אחר כתוב שכל מבני אופל שמוגרו בשנה שמוגר הדרקון חזרו והתעצמו, והם חודרים לכל הפינות של היער, אז כנראה כבר הממלכה של טרנדויל הרבה פחות בטוחה ממה שהוא חושב.
אז יש לנו המון התרחשויות בפרק הזה, זה פרק שהוא מאוד ארוך, ולכן אנחנו נחלק אותו לשני חלקים. אנחנו נעצור כאן בינתיים, ונמשיך עם החלק השני של הפרק בשבוע הבא, גדעון, תודה רבה שדיברת איתי והירחת אותי בעצם.
תודה רבה לך.
ואנחנו ניפגש עם המשך הפרק בשבוע הבא. אם נהניתם מהפרק, אני אשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט באפליקציות השונות ותדרגו. אני עוד שמחה מהדירוגים שלכם. אתם מוזמנים כמובן להצטרף לדף הפייסבוק של מסע לא צפוי, פודקאסט תולקינאי, ולקבוצה שלנו, קבוצה לא צפויה, שעכשיו כשנבט פה, אז שוב אני אגיד לה תודה על השם הנהדר שהיא בחרה לקבוצה, זה הרעיון שלה. זהו, נשתמע בשבוע הבא.